לפני חודש בערך דיברנו על הסתום שבראש חודש. זאת אומרת, בסוגיה הזאת של סתומים, אז ברוב המכריע של המקרים אנחנו מדברים על סתומים אישים, אישים סתומים. סוגיה בפני עצמה שהפעם אנחנו לא עומדים בה, זה מקומות סתומים. זה גם כן סוגיה לא מבוטלת במקרא, שמקומות מופיעים בשם מסוים, וכשאתה מצרף את המסורות החזליות והפרשניות, מתברר פירוש אחר או איזה אוקימתא אחרת לסתימות הזאת. אבל יש עוד איזה תת נושא של מושגים סתומים, במקרה שלפנינו זמנים סתומים. כי ראינו כבר שאם אנחנו באים חשבון על מה שנזכר במקרא על ראש חודש, אז זה מועט גם מבחינת החומר וגם סתום. יותר מזה, כשמסכמים את זה, מישהו אולי מוכן לבדוק מה, מי מפריע שם? כשמסכמים את זה, אפשר לראות את זה כקו עולה. זאת אומרת, זה יוצא מן הסתום אל המפורש עצמו, ולו רק מבחינת החומר שיש על הנושא הזה. ראינו למשל שבתורה עצמה, חוץ מפעם או פעמיים, וגם זה בצורה בעייתית כפי שנראה, נזכר ראש חודש, והוא הולך ומתרחב החומר, אין במה שקרוי בפינו נביאים ראשונים, ואין ממה שיש אחר כך בנביאים אחרונים, אין בסיפור ואין בהערכה. המשך ההתמודדות עם הסתימות הזאת יש לפנינו בעניינים היותר מהותיים כפי שראו אותם הראשונים. אז הרמב"ן המפורסם, וטעם החודש הזה לכם ראש חודשים, שימנו אותו ישראל חודש הראשון, וממנו ימנו כל החודשים שני ושלישי התשלום השנה ו-12 חודש, כדי שיהיה זה זיכרון בנס הגדול, כי בכל עת שנזכיר החודשים, יהיה הנס נזכר, ועל כן אין לחודשים שם בתורה, אלא יאמר בחודש השלישי, ואומר באי בשנה השנית בחודש השני, ובחודש השביעי באחד לחודש, וכן כולם. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבדיל, ואכן כך אנחנו מבדילים, בין מחזור שנתי לבין מחזור החודשים, והם אינם חופפים. נקודה אחת. נקודה שנייה, במחזור החודשים אין שמות. והרמב"ן מצא למקביל. וכמו שתהיה הזכירה ביום השבת במנותינו ממנו אחד בשבת ושני בשבת כאשר אפרש, כך הזכירה ביציאת מצרים במנותינו החודש הראשון והחודש השני והשלישי לגאולתנו, שאין המניין הזה לשנה. שהרי תחילת שנותינו מתשרי דכתיב וחג אסיף תקופת השנה, וכתיב בצד השנה. אם כן, כשנקרא לחודש ניסן ראשון ולתשרי שביעי, פתרונו ראשון לגאולה ושביעי אליה. יש מניין תאריכים לגאולת ישראל על הדרך. שאנחנו למשל מכירים ממטבעות של בר כוכבה, ב' לגאולת ישראל, ד' לגאולת ישראל וכו' וכו'. וכמובן שבחיקוי מנסים גם לומר כך וכך להקמת המדינה, כך וכך לשחרור ירושלים וכו' וכו'. וכבר דנו בזה, מתי השנה מסתיימת? האם היא מסתיימת נניח מהי באייר לאי באייר, או אם אנחנו ניתן לזה מימד עמוק, מכיוון שבראש חודש ניסן, ראש השנה למלכי ישראל, נמצא שצריך למנות ששנת הקמת המדינה הראשונה הסתיימה בראש חודש ניסן תשנ"ט. ומכאן ואילך צריך למנות שנה חדשה וכו'. אוקיי, יוצא בזה כמובן לירושלים. על כל פנים, הרמב"ן חידש שבכוונה אין שמות לחודשי השנה. נאמר, ברובד הבראשיתי, דיינו, בימי בית ראשון, אלא יש שם רק מניין מספרי. לומר לך שנקודת המוצא היא גאולת ישראל ממצרים. וכשאנחנו מונים, כמו שאנחנו אומרים כך וכך לשחרור ירושלים, כך וכך חודשים מאז התאריך שיצאנו ממצרים, לגאולתנו ממצרים. זה נתון ראשון, והרמב"ן מצא לו מקביל במניין החודש, הימים. ראשון, שני, שלישי, אם אנחנו משווים את זה למה שיש אצל אומות העולם, אנחנו יודעים, אני לא יודע אם בכל התרבויות, אבל במה שמוכר לנו, הימים יש להם שמות בעלי תוכן ולא מספריים. והוא אמר, בישראל זה לא כך, אלא כשאתה אומר ראשון, שני, שלישי, אתה מונה ראשון ממה? נקודת המוצא היא שבת. בשביל לבטא את המרכזיות של השבת כערך, אתה אומר, אין ימים בעלי תוכן עצמי. הם כולם תפילים וכולם כפופים ליסוד השבתי. כיוצא בזה לחודשים. וזה טעם ראשון הוא לכם. מה פרוש לכם? הרי המניין של החודשים יש לו יסודות אוניברסליים, יסודות קוסמיים, אסטרונומיים. אומר שאיננו ראשון בשנה, אבל הראשון הוא לכם. דהיינו שנקרא לו לזיכרון גאולתנו. אז זאת אומרת, הרמב"ן למד פשט למה כתוב לכם? לכם בגלל המימד הלאומי שיש למניין החודשים, לכן מודגש היסוד הזה שלכם. וכבר הזכירו רבותינו, זה העניין. איפה המקור לחידוש הזה של הרמב"ן? הוא אומר, הוא למד זה ממקום אחר. כי הגמרא אומרת, שמות חודשים עלו עמנו מבבל. מה פירוש? כי מתחילה לא היו להם שמות אצלנו. ודהיינו, הרמב"ן מתכוון לטעון, שאם נבדוק בספרי בית ראשון, ברובם לא נזכר שמות לחודשים. יש אי פה, יש שם, וגם שם יש הסברים. והסיבה בזה, כי מתחילה היה מניינם זכר ליציאת מצרים, אבל כאשר עלינו בבבל ונתקיים מה שכתוב, ולא יאמר אותך חי השם אשר אלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר אלה ואשר הביא את בני ישראל מארץ צפון, חזרנו לקרוא בחודשים בשם שנקראים בארץ בבל, להזכיר, כי שם עמדנו, ומשם העלנו השם יתברך, כי אלה השמות ניסן וייר וזולתם שמות פרסיים, ולא יימצא רק בספרי נביאי בבל ובמגילת אסתר. ולכן אמר הכתוב בחודש הראשון הוא חודש ניסן. למה היה צריך לפרש? מפני שנאמר ליהודים שלא הייתה להם מודעות פרסית, או מפני שזה הכניסה לעניין, אז אמרו לך, דע לך, הניסן הזה הוא מה שעד היום קראנו בהיסטוריה החודש הראשון. כמו איפיל פורו הגורל. וכבר סלסלנו בזה בכמה כיוונים. הרי הגורל זה בעברית, והמגילה כולה דנה ביסודות עבריים, דהיינו בשפה העברית על מה שנקרא בפרסית. אז למה רק כאן תרגמו פורו הגורל? אז הוא אומר, כמו שפורו הגורל, כך ראשון הוא ניסן. ועוד היום הגויים בארצות פרס ומדי כך הם קוראים אותם ניסן ותשרי וכולם כמונו. והנה נזכיר בחודשים הגאולה השנית כאשר עשינו עד הנה בראשונה. במילים אחרות, הרמב"ן המשיך את הפענוח של הסתום בראש חודש גם על תקופות במקרא עצמו. זאת אומרת, העידן הראשון של בית ראשון הוא כולו כפוף לגאולת מצרים, ולכן השמות יופיעו פה בדירוג מספרי. מה שקורה מראשית בית שני זה קיבל מימד אחר. ומאיפה למדו חכמים לציין בכאן את גאולת בבל? אומר, כיוון שהם ראו שהתורה נמנעה מלקרוא שמות לחודשים, מפני שהיא רצתה לבטא את הייחוד ואת הזיקה לגאולת מצרים, אמרו, זאת אומרת שמניין שמות לחודשים הוא הביטוי לגאולה. אז לכן עכשיו כשאנחנו מבקשים לתת פרסום או חיזוק או לשתול את אמונת הגאולה מפרס, אנחנו ניתן אותם שמות שהיו נקוטים מאיתם, אותם אנחנו נשמר כדי לבטא את הגאולה השנייה. ומאיפה בכלל יודעים שאכן הגאולה הראשונה נדחית מפני הגאולה השנייה? זה הפסוק בירמיהו, לא יאמר עוד השם וכו' וכו'. אז לכן נשארו בידם שמות מגאולת בבל. הרי לנו שלא רק בסוגיה הגדולה של ראש חודש שהוא סתום והוא הולך ומתפתח, אתה מכיר את הקו העולה הזה, אלא אפילו בנושא פרטי בתוך סוגיית ראש חודש, דיינו שמות החודשים, גם כאן אתה יכול ללכת ולראות איך הדבר הולך ומשתנה. לא הייתי אומר שמתפתח, כי מחטאתי שדבר על שני, אלא אם כן נטען שגאולת בבל היא במדרגה גדולה יותר, כפי שהרמב"ן רומז, מגאולת מצרים, ולכן כדי לבטא את קו העלייה הזה בא השינוי בשמות. אלא שהשינויים או ההוספות או ההרחבה של הדבר נזכרת ברמב"ן גם בכיוון אחר. והטעם שתהיה השביטה, וזה הרמב"ן בעשרת הדיברות, והטעם שתהיה השביטה בעניינו, בעינינו, בעבור שהוא יום קדוש, להיפנות בו מעסקי המחשבות והבלי הזמנים, ולתת בו עונג לנפשנו בדרכי השם, וללכת אל החכמים ואל הנביאים לשמוע דברי השם, כמו שנאמר, מדוע את הולכת אליו לא חודש ולא שבת, שהיה דרכם כך. וכך אמרו חז"ל, מכלל בחודש ושבת באי למיזל. זאת אומרת, הרמב"ן אמר ש מה הצביון, מה האופי, מה הקלסטר שצריך לייחס לראש חודש, אז הוא למד את זה משבת ומהפסוקים במלכים שעוד נראה אותם, ונמצא לך שזה כמובן לא דאורייתא, אבל עולה מתוך הנוהג שהיה מקובל, והנוהג הזה מעיד גם כן על איזה שלב ובפי הנוח של הסתום הזה בראש חודש, עד שאנחנו מגיעים למינה כפי שאנחנו מכירים אותו. את ההדגשה הזאת של המנהג שהולך ולובש צורה, בצורה שיוצאת מן הסתום אל המפורש, פרס ביריעה רחבה הספורנו. ובראשי חודשיכם, הנה יום ראש חודש היה מנהג לישראל, שיהיה יום קודש בצד מה. זאת אומרת, לא כתוב שבתקופת התורה, ואין אפילו רמז בתורה, לאיזה איסור מלאכה או להימנעות ממלאכה וכו', אלא רק בערב תקופת המלוכה. כמו שהעיד בשיחה בין דוד ליונתן, באומרו אשר נסתרת שם ביום המעשה. יום המעשה זה לא יום ראש חודש. איך שלא נפרש ערב ראש חודש, לכאן ולכאן. למה, מה פה הדגשה יום המעשה, אם הכוונה היא יום שבו עושים מלאכה? וזה יורה, וכך פרשו כמה וכמה, שלא היה יום ראש חודש אצלם יום מעשה. דהיינו, מה שנשאר בחלק מעדות ישראל, שנשים נמנעות מלעשות מלאכות גדולות וכבדות, או בזמן מסוים בראש חודש, או כל יום ראש חודש, כנראה זה היה נחלת הכלל. ולכן ייחס אותו לישראל ואומרו, ראשי חודשיכם, על הדרך שהרמב"ן אמר, החודש הזה לכם. זאת אומרת שלכם מעיד על זיקה מיוחדת ישראלית שבאה מתוככם, ולא כהוראה מלמעלה. כך הוא אמר, ראשי חודשיכם, ולא כן כתב במועדים, שלא כתב בשבת שבתכם, ולא ביום ביקורים, ביום ביקוריכם, ולא ביום סוכותיכם. כמובן שמה שצריך הספורן הזה עיון, הרי כתוב, תשבטו שבתכם, וזה כתוב על יום הכיפורים. טוב, על כל פנים, אז הוא הדגיש את המנהג הזה ההולך וכובש ומתביית או מתאזרח בישראל. ותאם מנהגם זה. למה באמת אתה רואה בראש חודש איזושהי התפתחות, וגם המנהג הזה שישראל הם ששותפים בעיצוב דמותו? כי היה אמנם הצלחת ישראל בעולם הזה היא בצד מה דומה לעניין הירח. ישראל נמשלו לבנה, ונאמרו כמה וכמה, וזה כבר יסוד חזלי, ונאמרו כמה וכמה הסברים מדוע ישראל נמשלו ללבנה. אז הוא אומר שאין לה בעצמה אור כלל זולתי מה שתקבל מזולתה. מה שכתוב בזוהר, לת לה מגר מכלום. הלבנה, לכשעצמה, אין לה, יש לה ביטול כלפי עצמים וכוכבים מהירים יותר. מה המשמעות הישראלית? וזה שאף על פי שקודם לעגל היו החרות על הלוחות, חירות משיבות מלכויות לעולם, הנה מי שחטאו בעגל התנצלו, הפסידו את המדרגה הזאת, ולא השתמשו בקטע מלכות תמיד כמו שאר האומות. אבל היה זה להם לעתים כפי שפע האור העליון עליהם, ובלעדיו הלכו חשיכים ואינו גלמו. גם בתולדות ישראל יש איזה מין גרף כזה. יש עידן נוח יותר ויש עידן במצוקה יתירה. זאת אומרת, יש איזה התפתחות, אבל לא תמיד בקו עולה, לפעמים יש גם בנסיגות. כמו שיקרה ללבנה שלא תקבל אור השמש, כי אין מזל לישראל, ואין מזל לישראל זאת אומרת שאין הם בפני עצמם, במובן של אחת ממזלות הרקיעה, אלא הם תמיד תלויים במישהו אחר. זה לא אור כלל מעצמם, אלא מה ההשלכה הרוחנית? זולתי אור האל יתברך ביותם לרצון, בזמן שהם עושים רצונו של מקום. ובכן נקרא, עכשיו בא עוד הברקה על ביטויים מפורסמים בנבואה, נקרא האל יתברך אצל הנביאים אור ישראל, כי אומרו והיה אור ישראל לאש, וכן נגיד באומרו השם אורי ואישי. למה זה אור? הוא מקור האור. לנו אין שום דבר משלנו. וכאשר היו החטאים מבדילים כאומרו, כי אם אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם, וחטאותיכם הסתירו פנים מכם משמוע, הלכו חשיכים, מבועלים ודחופים בין האומות, וביות מזה נמשך חילול השם בלי ספק. דהיינו כשישראל במצב ירוד, באמור להם עם השם אלה, היה באופן מה בכל צרתם לא צר. דהיינו, יש איזה תקווה, יש איזה השתתפות, יש מה שקרוי צער השכינה. כי אומרם זל כביכול עליי ועליך בשודד. זאת אומרת שאם אומות העולם נוגשים בישראל, הנגיסה היא גם בערכים שישראל מציגים. וביות חטאת ראש חודש כפרה על ישראל הגורמים מניעת האור ומיעוטו. יש כפרה בראש חודש, והראיה מנוסח התפילה, כמו שהתקינו זל באומרם, סירי חטאת לחפר באדם. מהי אותה עבירה, או מהן אותן עבירות גדולות, שכל ראש חודש צריכים להביא סיר חטאת? זאת אומרת, זיכרון לכולם יהיו תשועת נפשם מיד שונא. מכיוון שיש שונא, יש כמה הסברים בזה, אבל יש איזה שונא שרודה בישראל, וכתוצאה מזה, אז יש חילול השם, אסירי ראש חודש אמורים לחפר על זה. מה פשוט? זאת אומרת, איפה תמון יסוד הגאולה בראש חודש? אז אומרו, בכפרה זו, אותה סירי חטאת לחפר באדם, תהיה תשועה מה לחילול השם. לפי כך אמרו, שלכך נאמר בסעיר ראש חודש חטאת לשם, מפני שכפרתו מועיל לקידוש שמו יתברך. וזה רצו באומרם באותו מאמר סתום בגמרא בחולין, שכתב עליו באגרות ראיה שאסור לפרש אותו כפשוטו, וזה לא פשוט איך להבין אותו. אמר הקדוש ברוך הוא, אביאו עליי כפרה על שמיית איתי את הירח. איזה מין, זה אפשר להוציא מהפה. מה חטא שאפשר לייחס לו שהוא צריך כפרה? מה נפשך? אם ישראל יביאו עליו כפרה, תביא כפרה על עצמך. מה איזה מין דיבורים אלה? אז מה רצוני לומר, אביהו כפרה בשבילי להשיג קידוש מי המחולל בגויים בסיבת מה שמיעטתי את הירח כשהגלטתי את ישראל והצטרתי פניי מהם. הרי אותה נקודה של מיעוט הירח, דהיינו מיעוט הירח האידאי, מיעוט הירח המסמל את ישראל, אז ישראל עצמם, כיוון שהם גורמי התקלה בזה שהם לא היו כמו שראוי היה להיות, אז ממילא גם בידם הכוח לתקן. ואומר, הכפרה היא, מה פרוש כפרה? כיוון שבכל צערתם לא צער. הקדוש ברוך הוא כאילו מייצג את האינטרס הישראלי, וכיוון שישראל הם פגומים, והפגם הזה הוא שבא לידי ביטוי במיעוט הירח, דהיינו בנקודת המעבר בין סוף החודש החשוך לבין הלידה החדשה של מולד הלבנה, אז ממילא הכפרה הזאת תסייע שוב לגידול ולהתפתחות של הנקודה הראשונה הזאת שתגיע לכלל השלמה. אז שוב, חוץ מהיריעה שהספורנו פיתח פה, הרי הוא הדגיש את חלקם של ישראל ולכן,
וזה כמובן מסביר למה יש כל כך הרבה מנהגים בקשר לראש חודש שלא כתובים, שאין להם מקור. ובמקרא עצמו יש כבר אותו מנהג שהזכרנו. והיום המדוע, כשבעלה שונמית שואל אותה, מדוע את הולכת אליו היום לא חודש ולא שבת, ואת אומר שלום? אז אביו של הרד"ק פירש, לא עבר חודש ולא שבת שראית אותו, מה לך ללכת אליו אתה? ברלב"ג כתוב, ידמה שבימים האלה היו באים, זאת אומרת, הוא אומר, כך עולה, שזה כנראה היה מנהג, שבימים האלה היו באים לפני הגדולים לשמוע דבריהם, והם יראו אותם את הדרך שהלכו בבית המעשה אשר יעשו. ורבי שמואל לניאדו, בכלי יקר, וטעם חיוב ההקבלה בחודש ושבת כתבתי בכלי חמדה, הוא כי פנים חדשות באו לך. בהשפיע השם יתברך נשמות חדשות בגופי החסידים ונפש יתרה, ולזה המקביל יהנה. זה דיינו, כשאתה מסתובב בסביבתו של אדם גדול, שהוא עצמו יש לו איזה חידוש נשמה, רוח, אז משהו יקרין עליך. ואם גם הוא יש בו נשמה יתרה, והן היותר ויותר, אז לא יש גם נשמה יותר גדולה, ומשהו יתפס בך. ובפרט בהקביל פני רבו שהוא אביו, מצד הנפש שהשפיע בו תורה וחוכמה ונפש יתרה, כרוח אליהו שנחה על אלישה, כן ישפיע הרב בתלמידו בלכתו להקביל פניו ביום קדוש. ולא הקבלת הרב בלבד, אלא הקבלת גדול ממנו בחוכמה ובמניין תועיל מאוד, כי חוכמת אדם מנשמת אלוה נשפעת בו, ולמדו חז"ל להקביל פני רבו ברגל מכל שכם בראש חודש. על כל פנים, המנהג הזה, שהמקרא מספר עליו כנוהג מקובל, הוא לא כתוב מתי זה יתחדש. אתה יכול כמובן איכשהו לצרף את העובדה שהיו אוכלים בבית שאול, כפי שראינו, סעודות משפחתיות כאלה, או שדוד הלך לאל בית לחם. שוב, חיפשו איזה איש רוחני, איזה איש מרכזי שנמצא בחוג המשפחתי, כדי להשתופף על ידו, כדי להיות מוארים מהאור שלו. אבל הדבר הזה בא לידי ניסוח בהיר מאוד, כמעט באמצע ימי הבית הראשון, במנהג שהאישה השולמית מספרת לנו. המלבים נתן לזה מימד נוסף, כי היה מנהגם, שוב, הדגשה הזאת של המנהג, הסתום שהולך ומתפרש. ללכת אל איש האלוהים בחודש ושבת, שכמו שציווה השם על העלייה ברגל, ללמוד שם דרכי השם מפי הכהנים, ולהמשיך עליו שפע קדושה מהשוכן מהבית הנבחר, והיה מן הראוי שיעלו גם בחודש ושבת. למעשה ברגל עולים להיראות את פני השם. נו, זה בוודאי מקור האור. אז כך צריך להיות כל חודש וכל שבת, וכמו שיהיה לעתיד לבוא, שכתוב היה מדי חודש בחודשו, מדי שבת שבתו, יבוא כל הסתר להשתחוות. רק שבזמן הזה, שהוא דבר שאי אפשר, דיינו רק לעתיד לבוא, מלמד שהאבים באים וטוענים אותם וכו'. מבחינה פרקטית, הדבר בלתי ניתן לביצוע. היו הולכים בחודש ושבת אצל הנביא. מה שהמלבים לא פירש, למה אל הנביא קל יותר מבחינה טכנית להגיע מאשר אל המקדש? אם תאמר שיש נביאים רבים מפוזרים בהרבה מחוזות, ניחא. אבל עובדה היא שמלבד אלישע אנחנו לא יודעים. גם אנחנו לא יודעים על נביאים נוספים שפעלו בתקופת אלישע, אלא אם כן הם אותם נביאים שלא נצרכו לדורות. על כל פנים, שעליו השם שוכן כדוגמת שישכון במקדש אל, וממנו ילמידו דרכי השם ויקבלו שפע קדושה וברכה, ובמועד היו עולים לרגל המקדש הגדול, כאילו הנביא הוא מקדש קטן. ועל כן תפס חודש ושבת לבד, וחזל הוציאו מזה שחייב אדם לקבל פני רבו ברגל, כי בזמן הזה שאין מקדש, יהיה קבלת פני רבו במקום עלייה לרגל. ואגם שבחודש ושבת אין חיוב, כיוון שאין בו חיוב עלייה לרגל, במועד יש חיוב בדבר, כיוון שיתחייב לעלות לרגל. ומפסוק הזה למדנו שקבלת פני רבו מקבל פני שכינה במקדש. בסדר, איך שלא נסתדר עם המנהגים האלה, ובוודאי שיש עוד הרחבה גדולה ודיונים גם באחרונים ובאחרונים בני ימינו, דיונים על החיוב, על צורת הקיום של המצווה הזאת וכולי וכולי. העיקרון הוא שבמה שנוגע לראש חודש, זה מצטרף לתהליך של פענוח הסתום ביסודות הללו של ראש חודש. ראינו גם שהרב סולובייצ'יק למשל טבע מטבע אישי ראש חודש. זאת אומרת, הוא השליך מערך תאריכי אל ערכים זמניים, ועשה גם אישי ראש חודש בצורה זאת שיש גם אנשים שהם גלויים וסתומים. אלא שבתוך הסוגיה הגדולה הזאת של ראש חודש כסתום וכמתפרש בתהליך הדורות, יש לראש חודש סיוון מעמד בפני עצמו. וכמובן שהכל מוקרן מהאירועים הקשורים בסיוון ובימים הסמוכים לו. אולי נתחיל מדבר שלא נכנס לגיליון, והוא מסורת שיש אצל בעלי התוספות, והדבר חוזר בהדר זקנים. על כל פנים בעלי התוספות הם כנראה המקור של הדבר הזה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הסוג שכולם מכירים אותו. וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, זוהי הפתיחה לעשרת הדיברות. אנחנו מכירים כבר מרשי בראש התורה, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, התחלת מתן תורה זה התחנה הראשונה. זאת אומרת, יש איזו תחרות סמויה בין פתיחת התורה בבראשית לבין פתיחת התורה ביחס אל מתן תורה, אם זה בקשר עשרת הדיברות ממש, או אם זה בסיפורי הרקע שלפני מתן תורה, על כל פנים מאותה נקודת מוצא שמשם העסק מתחיל. אז יש בבעלי התוספות, וכאמור הדבר מופיע בספרים מאותה תקופה, בזה הפסוק, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, יש שבע תיבות ו28 אותיות. זין תיבות כנגד זין ימים בשבוע, שיש בהם 28 עיתים, כי כל... אנחנו מכירים, 28 עיתים זה מושג שמופיע בחז"ל בעקבות הפסוק בקהלת, עת לכל דבר, עת לזה ועת לזה, עת לזה ועת לזה, יש שם 14 ו-14, 28, כי בכל יום יש ארבע חילופים של מזג האוויר. בכל שש שעות שולט רוח אחד חם ולח, חם ויבש, דיינו, מחצית היום הראשון, מחצית היום השני, מחצית הלילה הראשון, מחצית הלילה השני. ובכולם חייב אדם לעסוק בתורה, במילים אחרות. וכן מצינו בפסוק אחד של התורה בראשית, שיש בו זין תיבות וכ"ח אותיות. ראיתי מישהו שכותב, כמובן לא יכולתי לבדוק את זה, אבל היום בעזרת המחשב אפשר לבדוק, שבכל התורה כולה אין עוד פסוק אחד, בין שבע מילים ו-28 אותיות. רק שני הפסוקים האלה. זה כמובן הרבה יותר חזק. זאת אומרת, זה לא סתם שמצאו בעזרת המחשב שני פסוקים ותלו זה בזה. אם ככה זה מאוד נמרץ. פעמיים התחילה התורה. התורה מתחילה בבראשית, ואתה שומע מיד את השיבת ימי בראשית, ואת ה-28 אותיות, ופעם נוספת היא השתמשה בפטנט הזה, במתן תורה. כלומר, כי כל מעשי בראשית לא נתייסד אלא על עמודי תורה, ואינו מתקיים אלא בתורה. דכתיבים לו בריתי יומם ולילה. הראשונים הוסיפו שגם באמן יהי שמי רבה מברך לעלם ולא אלוהינו מיה, יש שבע מילים ו-28 אותיות. ולכן טוב מאוד מה שאמרו במדרש, שכל העונה אמן יהי שמי רבה, כאילו הוא נשא שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. וזה כמובן השלכות נוספות, אבל אנחנו עכשיו יודעים ממה שיש במקרא. שפתיחה אחת בבראשית, והפתיחה הזאת יש לה כמובן ביטוי מספרי בצורה הזאת, ופעם נוספת, ואם אין עוד דוגמה כזאת, היא דוגמה קלאסית של שוויון בין השניים. ההדגשה הזאת שהראשונים הדגישו בצד המספרי, הדגיש בעל משך חוכמה בצד הטקסטולוגי. בחודש השלישי לצאת בני ישראל ממצרים. המתבונן יראה כי אין זה בכל התורה דוגמתו. אמר המשך חוכמה שהניסוח כפי שמופיע בראשית הפרשה על מתן תורה אין לו עוד דוגמה. מה כוונתו? נמתיק את דבריו. מה היה לפני החודש השלישי? כתוב בסוף פרשת, נכניס לרגע את פרשת יתרו, בואו של יתרו והרפורמה שהוא הציע, נכניס את זה בסוגריים. סוף פרשת בשלח מספרת על המלחמה ברפידים. מצרים, עמלק, מכירים את המסורת שגילה רב אביגדור, שמלחמת עמלק הייתה בכ"ח באייר. יומיים לפני ראש חודש סיוון. אז זאת אומרת שהם היו מרפידים. מה היה צריך להיות כתוב? כמו שכתוב בכל התורה כולה, וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני בחודש השלישי. מה כתוב בתורה? בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, באו מדבר סיני.